לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע פרשת שלח, פרשה עגומה, פרשה עצובה. כמעט הייתי אומר שבאופק מתחילים כבר לצלצל הפעמונים של 17 בתמוז, שלושת השבועות, תשעה באב, אבל אנחנו הרי יודעים, מכל זה אנחנו יצאנו מגובשים, מחושלים, ועם הפנים קדימה. כל שנה אותו סיפור, אבל זה לא אותו סיפור, זו ספירלה, טיפה יותר גבוה, יותר גבוה מאשר בשנה שעברה. הרי אנחנו יודעים, אנחנו רואים ככה בברכות ההפטורה. ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד עם הפנים קדימה, למרות שלפעמים לא רואים את זה. לפעמים זה נראה אפילו קצת אחורנית, אבל יש דברים נסתרים, יש דברים שאנחנו לא יודעים ואנחנו לא רואים, ובדיוק זה מה שאני רוצה לדבר היום, השבוע. לא אני בעצם, השבוע מדבר בעצמו. אני רק רוצה לשים אצבע על שניים או שלושה דברים מעניינים, שתיים, שלוש נקודות מעניינות. אז ככה, קודם כל נתחיל עם מרגלים. השבוע הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך מרגלים. זה לא בדיוק שהשם אמר למשה. אנחנו יודעים בחומש דברים כתוב שמשה רבנו מתלונן על בני ישראל, ותגשון אליי כולכם ותאמרו נשלח האנשים. זו הייתה יוזמה מצד העם, והם באו, רשי שם כותב בחומש דברים, הם באו אפילו בערבוביה, בלגן, לא היה מוצלח. אבל כאן אנחנו עדיין אוחזים בחומש במדבר. אם אפשר היה להתבטא, בחומש במדבר, כמה שאפשר להיות יותר נאיבי, לא לספר הכל אחר כך, בחומש דברים, כשזה כבר התוכיחה, משה רבנו מוכיח את העם, חז"ל אומרים שהוא יתאפק 40 שנה מלהוכיח, רק לפני שהוא נפטר, הוא הוכיח כדי שהם לא ינסו להתמרד, לכעוס. אז פה עכשיו בחומש במדבר אנחנו עדיין מדברים, מספרים את העובדות ככה בנאיביות, אם אפשר להתבטא בזה בכזו לשון. שלח לך אנשים, כלומר הקדוש ברוך הוא הסכים, ויש להם בתורה לא שלושה תפקידים, אלא הייתי אומר שלושה שמות. ומסתבר ששלושת השמות האלה זה שלושה תפקידים. פעם אנחנו רואים שהמרגלים לרגל את הארץ, פעם התפקיד שלהם היה לתור את הארץ, ותתפלו לשמוע, היה גם פעם לחפור את הארץ, ויחפרו את הארץ. כל שלושת השמות האלה זה לא סתם מילים נרדפות, לחפור, לרגל, לתור, כחתיפרת המליצה, כשהיינו ילדים בבית הספר, למדנו תחביר, איך כותבים, חיבור. אז המורה שם תמיד אמר, לחפש מילים מרדפות, אל תגיד עוד פעם, אותו דבר. ואחר כך הלכנו, ואחר כך, ואחר כך, ואחר כך, ועוד פעם, ואחר כך, ואחר כך, אלא פעם תכתוב, ואחר כך, אחר כך לאחר מכן, אחר כך תכתוב, ובנוסף, כל פעם תעשה את זה במילים אחרות. לא רבותיי, לא בתורה, בתורה זה לא ככה. אם בתורה כתוב לרגל, זה משהו שקשור לרגל. אם כתוב לתור, אני עוד לא יודע מה זה, רגע. ואם כתוב לחפור, זה אולי אפילו עם כלשון, עם גרזן, משהו לחפור. אז אנחנו צריכים באמת לדעת מה הם שלושת השמות האלה. לשם כך אנחנו צריכים לדעת מה הם התפקידים של המרגל. יש מרגל שבא כמו שיוסף מבקר את האחים שלו בכאילו, הוא רצה ויר יוסף את אחיו ויקר אותם והם לא הכירו ויזכור את החלומות, ואז הוא החליט שהם צריכים עכשיו לעבור תיקון על החטא הגדול של מכירתו, ולשם כך הוא, נקרא לזה בעברית שלנו, הוא התעלל בהם. אסור לדבר ככה, כי הקדוש ברוך הוא התעלל במצרים, האחים של יוסף היו צדיקים, המילה להתעלל לא מתאימה, אבל זה מה שאנחנו רואים. בכל אופן, אז הוא אומר להם, אתם מרגלים, תקשיבו טוב, לראות את ערוות הארץ באתם, את הסודות. באתם לראות את הסודות. יש מרגל שהוא בא בשביל האויב. אז המרגל של האויב בא לראות איפה נקודות התורפה החלשות של העם שהוא מרגל שם, של המדינה שהוא מרגל בה, ולשם הוא ישלח אחר כך חיילים. לכן המקומות האלה, המקומות הרגישים האלה, המדינה מחביאה אותם, מסווה אותם, שלא יראו אותם. זה נקרא ערווה, ערווה זה משהו שמכסים. למה מכסים? כדי שהאויב לא ידע איפה זה, והוא לא יבוא לכבוש. הרי האויב אין לו עניין לבוא לכבוש, להתחיל להרוס, לשבור, לרסק. הוא רוצה לתפוס את הגרעין הקשה, לתלות דגל בכל מיני מקומות מרכזיים של המדינה שהוא כבש, ואז כל העם נכנעים לו. אין לו עניין, גמרנו, טרח, טרח, להתחיל לשבור, להרוג, להרוס. לכבוש. בשביל זה הוא צריך את נקודות התורפה. את נקודות התורפה מסווים. הם מוסווים, לא... ולכן המרגל צריך ללכת ברגל. ברגל הולכים לאט, נעצרים. אי אפשר לנסוע בקרקרה, או לרוץ מהר בכביש הראשי, ללכת, ללכת במקומות הקטנים, במקומות המיועדים, לראות איזשהו חייל אחד, לעקוב אחריו, לראות לאיפה הוא הולך, איפה הוא נכנס. בקיצור, לרגל זה דווקא ברגל. הולכים ברגל לאט לאט. לא בכביש. צריך מדי פעם לעבור את הכביש, ללכת לעבור איזשהו גדר, לעבור חורשה, לעבור שדה חרוש, לראות משהו אחר. זה לרגל, לחפש סודות. לטור, לטור זה נקרא ללכת ישר. טור, יש בתורה, יש שני סוגים של טור, ושניהם אותו דבר. טור עם ת' וטור עם ת'. ובהגיע תור נערה ונערה תור. יש גם כל התור נשמע בארצנו. תור, מה זה כל התור נשמע בארצנו? תורי זהב נעשה לך, עם נקודות הכסף. תורי זהב זה לא יונים מזהב, זה לא תורים מזהב, אלא זה שורות של זהב. שורות של זהב ונקודות של כסף. זה סוג דוגמה. תור נערה או נערה, גם תור עם תת זה אותו דבר. בחושן של הכהן, כך כתוב בתורה, בחומש שמות, היו ארבעה טורים, כלומר שורות ישרות. טור זה ישר, גם שור, שור, שור נקרא שור, שורה. הוא חופר שורות ישרות, חרישה ישרה. ותור קוראים בארמית, ואתה טורה, ושאתה למאיה. טורה זה שור. מה טורה עושה? הוא עושה טורים ישרים. שור עושה שורות ישרות. גם חומה, חומה זה עלי שור, שורה, חומה חייבת להיות ישרה, מסודרת, אחידה, בלי חורים באמצע. הכל מאותו רעיון. בקיצור, תייר לא מחפש נקודות תורפה. תייר, אני עכשיו הולך להיות תייר, אני יודע איפה, בבאר שבע. שמעתי שיש בירת הנגב, קוראים לה באר שבע, אז אני רוצה להיות תייר. אני לא מתכוון לגור פה שם 3 חודשים, אני רוצה בשעה, שעה וחצי, לעבור את, 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 באר שבע. מה עושים? לוקחים בזה באר שבעי אחד ותיק, אומרים לו, תשמע, יש לך פה את הרב חנוך, יש כאן אוטו, יש כל כך, סע, תראה לו בשעה, שעה וחצי, את כל הדברים המעניינים שיש בבאר שבע. בשעה וחצי, דברים מעניינים, אז יש שם איזה בית חולים, יש שם אוניברסיטה, יש שם איזה בנק ראשי, יש שם, או, את הבית הכנסת בשכונת אבות, או, לבית הכנסת הזה יש לי סנטימנטים. בשיקון אבות, או השכונת אבות, שכחתי, יש בית כנסת, שזה לפני 40 שנים בערך, זה המקום הראשון, הראשון, הראשון שאמרתי בו דרשה. פעם, לפני הרבה שנים, התרגשתי נורא לפני כן, היה שם אחד, קרליץ, שכחתי שם פרטי שלו, המלוך, המלוך קראו לו מלאך, והוא סחב אותי לשם להגיד דרשה בין מנחה לערבית לפני הציבור המתפללים. בקיצור, מה אני אראה בבאר שבע בשעה, שעה וחצי? 2-3 רחובות ראשיים, אולי גם את נקודת המשטרה, אם זה יעניין את המדריך שלי. יש שם איזה ישיבה, איזה מטיבטה, בית ספר גדול של בנים, בית ספר גדול של בנות. זהו, לא נשאר זמן, עוד 5 דקות נגמרת השעה. תייר לא הולך ברגל, תייר מסתכל בחפיף כזה. מקומות מרכזיים, 2-3, נורא יפה, נורא נחמד. זה אותו דבר אם אני הולך להיות תייר, אני יודע איפה, בפראג, בניו יורק, לא יודע איפה. אז יראו לי דברים מעניינים, מרכזיים, צ'יק צ'ק. תייר מגיע, נכנס לתוך אוטובוס תיירים, המדריך תוכן להם את השכל שם כל הזמן, כאן זה קבר של שמואל א', כאן זה קבר של שמואל ב', שם זה קבר של תנא קמא, ושם זה קבר של שור הנשכל, והנה כאן רואים את, את הסולם שראו של יעקב אבינו מהחלום. בקיצור, כל מיני המדריך תוכן את השכל כל הזמן, תוך שעה וחצי, לא. שעה וחצי מאור, עברו את כל תל אביב, ברבע שעה את בני ברק, תוך יום את כל ארץ ישראל. זה תייר. וזה דרך אגב אמר שלמה המלך, נתתי את ליבי לתור בחוכמה. יש שני סוגים של חוכמה, יש חוכמה להתעמק, זה עוד מעט נראה בהמשך, לחפור את הארץ, להגיע לעומק, לעומק ללמוד סוגיה אחת, כמו שהחזון איש למד, 40 יום למד משנה אחת, משנה אחת 40 יום, אנחנו עם העיניים מרפרפים אותה ב-15 שניות, 40 יום, ורבותי, 15 שניות שלי ו-15 שניות של החזון איש זה לא אותו דבר, מה שאני עושה ב-15 שניות החזון איש עשה ב-3 שניות, או ב-2, ואם אני עושה ב-15 שניות משנה, והוא עשה ב-3 חודשים או בחודשיים משנה, זה תייר וזה חופר. מה זה תייר? נתתי את ליבי לתור בחוכמה. חוץ מכל הלימודים העיוניים העמוקים של שלמה המלך, היה לו עוד עניין גם כן הספק. בישיבות קוראים לזה בקיאות. בקיאות ככה, לראות בחפיף כזה, להבין, יש שבע חוכמות ויש פה ויש שמה, לרפרף עליהם, להבין אותם, להבין את העיקרון, את ההולכי הילך, צ'יק, צ'ק, 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 נתתי את ליבי בחוכמה. זה תייר. ויש עוד אחד, אמרנו לחפור את הארץ. לחפור זה תבדוק מה יש מתחת פני השטח. לא מה שאתה רואה, אלא מה שאתה צריך להבין, לחפור, כמו בברית, בואי נה, תפסיק לחפור לי, לחפור, לחפור את הארץ. כשמשה רבנו אומר למרגלים, וראיתם אם יש בה עץ עם עין, איזה עץ? איזה עץ? גדול, קטן, עץ חרובים, עץ תהנים, עצי ישרק, עצי פרי, תרפוזים, אשכוליות, איזה עצים רצה משה רבנו לדעת אם יש בארץ ישראל? חוץ מזה, מה פרוש, אם יש בעץ עין, איך יכול להיות שאין עצים? יש מקום, אם ארץ ישראל הייתה מדבר שממה יבש, אמצע, 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 אמצע של מדבר סהרה, לא ליד שום נעת מדבר, אז אין עצים, יש רק חול, 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 הכל מלא חול, 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 חול. אבל אם ארץ ישראל זה ארץ עיינות ותאומות בוקים בבקעה ובהר, ארץ אשר לא תחסר בכל בה, ואכלת וסבת, ויש שם הכל, אז איך יכול להיות שאין עצים? אתה במפורש, אתה בעצמך אומר ארץ זבת חלב ודבש. אתה אמרת, ארץ חיטה, שעורה, גפן, זה עץ, תהנה, זה עץ, רימון, זה עץ, זה שמן, זה זיתים. דבש, זה תמרים, עוד פעם עץ, יש מלא עצים, מה אתה שואל אם יש בעץ או עין? לחפור, מה זה עץ? אם יש שם הצדיקים, שבזכותם ארץ ישראל לא תהיה נוחה להיכבש, אי אפשר יהיה לכבוש אותה. בקיצור, צריך לחפור, מה זה צדיקים? יש גם צדיקים נסתרים, צריך לבדוק. תחפרו את הארץ. עכשיו רבותיי, אמרתי לכם שאם ככה גם אני רוצה טיפ טיפה לחפור. מה אני רוצה לחפור טיפ-טיפה? ברשותכם, אני בדרך כלל משתדל לא לדבר פוליטיקה בגלל שאני לא מבין בזה, אני באמת לא מבין בזה, אבל גם אתמול וגם שלשום, כל הארץ רעשה, אנשים היו מרותקים לדעת מי ירכיב ממשלה, ירכיב עם כף או ירכיב עם כוף, תרשמו, ירכיב ממשלה. מי ירכיב ממשלה, זה היה נורא נושא בחדשות, 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 ומכיוון שאני לא כל כך מרותק למערכות האלה, אז רק הסתכלתי בלוח השנה, והאולטימטום מי ירכיב עם קוף ממשלה, נגמר בחף ג' בסיוון. זה מה שהיה אתמול, היום אנחנו כבר יום שישי, חף ד' בסיוון. יום חמישי היה חף ג' בסיוון. חף ג' בסיוון מתחיל ביום רביעי בערב, והאולטימטום פג ב-12 בלילה, כלומר בחף ג' בסיוון. אז רבותיי, בואו נשאיר את כל הרכבת הממשלה למעשה מרכבה. אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך ספר מעיין האמונה של הרב ולך, הרב שלום ולך. זה נלקח, אני חושב, אני לא זוכר, אולי מהספר של הגאון הרב מצ'יבין. הרבי משהו, מצ'יבין. עוד מעט אני זכר. תקשיבו. כאשר הנאצים, ימח שמם, כבשו את פולין, נמלטו רבים לגליציה השכנה, שהייתה אז תחת שלטון רוסי. רבבות פליטים חסרי בית, חסרי תעודות, עניים ורעבים גדשו את רחובות הערים של גליציה. בעיני שלטונות רוסיה, רוסיה שלטה על גליציה. בעיני שלטונות רוסיה לא מצאה התופעה הזו חן. מה זה אנשים מסתובבים ברחובות בלי תעודת זהות? אבל הם הבינו שאין לעקורים האלה ברירה אחרת. הם ברחו מהמוות, הם ברחו מהגרמנים. אין להם להיכן ללכת. על כן פתחו הרוסיים משרדי הגירה ואפשרו לכל פליט להירשם כאזרח רוסי. עבור האומללים הללו זה היה נראה כי בשורה מושיעה. איזה יופי, פתאום הם לא חסרי זהות. אבל, תקשיבו טוב, אבל רבי איציקל מפשוורסק, שמעתם על כזה צדיק? איציקל מפשוורסק, זכר צדיק לברכה, האיציקל הצדיק הזה טען שהרוסיים הם כופרים והם רשעים. ויש כלל, טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. לא יכול להיות שמרשעים יצא משהו טוב, הפסוק אומר מרשעים יצא רשע. אם הם פותחים את השערים, את שערי ההגירה בכזו אדיבות, אנחנו צריכים לחשוד. על כן אמר רבי איציק לא להתפתות להצעה. יהודים רבים חשבו שהימנעות זו היא חסרת היגיון. לא נורמליים. פה אנחנו חיים בלי זכויות, פתאום מקבלים תעודת זהות רוסית, ורוסיה חזקה היום, שולטת על הגרמנים, לפחות לא מפחדת מהם, והזדרזו לקבל אזרחות. אבל היו גם המונים שצייתו לרב. לא, הרב אמר לא ללכת למשרדי ההגירה, אז הם נשארו חסרי תעודת זהות. יפה מאוד. תקשיבו טוב, בדיוק לפני 81 שנים, לא, 81 שנים ועוד יומיים, בליל שבת קודש, חף ג' סיוון, לפני 81 שנים, חף ג' סיוון היה בשבת. היום חף ג' סיוון היה ביום חמישי. זה היה בשנת תף שין, היום אנחנו תף שין פי א', כלומר בדיוק 81 שנים. בליל שבת קודש, תקשיבו כאן זה מתחיל, בליל שבת קודש, חף ג' בסיוון שנת תף שין, ערכו הרוסיים מצוד, אחר כל האזרחים הבלתי חוקיים, אלה שהם לא לגליים, שאין להם תעודת זהות, והגלו אותם לסיביר. למה הם הגלו אותם? כדי שהם יהיו להם שם עובדי כפייה, לעבוד שם בחטיבת עצים, לחטוב עצים. הגלו אותם לסיביר. זו הייתה גזירה איומה. הם פנו אל הצדיק בטרוניה, על עצתו הבלתי תועלתית. רבי, אמרת לנו לא לקחת תעודות זהות, לא לקחנו, עכשיו מגלים אותנו כאן לארץ גזירה, לגיהינום. הרבי ישיב להם, אני לא יודע חשבונות שמיים. תקשיבו, אבל התאריך חף ג' בסיוון, זה היום, שהיום רוצים להגלות אותנו, בשבס קוידש, להגלות אותנו לסיביר, חף ג' סיוון, הוא תאריך טוב. כך אומר הרבי, למה? ביום זה נכתבו האגרות השניות של מרדכי הצדיק, הקוראות להעביר את מחשבת המן. ועל היום הזה, על חף ג' בסיוון, כתוב ליהודים, הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. בשנה הבאה בפורים, כשנקרא את זה במגילת אסתר, ליהודים, ליהודים, נזכור שזה היה בחף ג' בסיוון, היום הזה. ממשיך רב איציק ללוומר, על כן ברור לי, שהמהלך הוא נכון וטוב. מה שאנחנו עכשיו מוגלים לסיביר, בחף ג' סיוון, זה טוב. אני לא יודע למה זה טוב, אבל זה טוב. זה שאין אנו רואים מה טוב, זה רק אומר שאנחנו לא יודעים לראות נכון, או כמו שאני אומר בפרשה, אנחנו לא יודעים לחפור, אנחנו לא יודעים לחפור לעומק, אבל זה טוב. יפה. תקשיבו טוב, היהודים האומללים האלה שגדשו אותם על רכבות ושלחו אותם לסיביר, לא יכולים היו להבין מה יכול להיות טוב בסיביר. הקור היה שמה 60 מעלות תחת האפס. העבודה הייתה שמה מהבוקר עד הערב. אוכל היה שמה זעום. יש תיאורים של רבי ינקל גלינסקי בספרים שלו, כמה קשה היה שמה. חסרי אזרחות וחסרי זכויות. מה הם היו בסך הכל כל הזמן עובדי כפייה. ואם יושבים שנה, שמה, שנה שלמה, אוכלים קש, מה זה אוכלים קש? אוכלים קרח. ויושבים וחושבים, רב איציקל, רב איציקל שלח אותנו לכאן. לא, הוא שלח, ההצעה שלו שלחה אותנו לכאן. שנה אחר כך, פלשו הנאצים לגליציה, וכל היהודים שהייתה להם אזרחות רוסית ונותרו בגליציה, נשלחו באכזריות אל מותם לאושוויץ. היחידים שנותרו לחיות, וביניהם הצ'יבינרוב היה ביניהם, רבי ינקל גלינסקי היה ביניהם, היחידים שנותרו לחיות היו הגולים לסיביר בעקבות ההגדרה של הרבי, טובתם של רשעים רעה אצל הצדיקים. הרבי אומר, חף ג' בסיוון, זה יום טוב, אז מה אתם עכשיו לוקחים מיקרוסקופ וטלסקופ ומנסים לתכנן מה הקדוש ברוך הוא מבשל לנו? זה טוב, אז זה טוב, נקודה. זהו. אז זה אם כן יחפרו את הארץ, לחפור, זה נקרא להגיע לעומק, להגיע למקומות, אם יש בעץ עם עין. אם יש בעץ, אתה לא יודע מה העץ הזה, אין לו טנקים, אין לו צבא, אין לו כיפת ברזל, אין לו שום דבר. אבל אם יש בעץ, החוקים אחרים לגמרי. פעם אחת מסופר בתנך שאלישע הנביא היה ביחד עם נערו, מי זה היה נערו? גיחזי. היו באיזשהו מקום, שכחתי איפה, בקרמל או באיזה מקום, והגיע גדוד גדול של מדיינים, הגיעו לכבוש את המלך, לא פחות, את הנביא, לא פחות ולא יותר. ואז פתאום הנער ראה את כל הגדוד, מלא 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 חיילים מסביב, הוא נבהל, והוא צועק אל האדון שלו, יא, אהה, מה נעשה? אז האדון מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, פקח את עיני הנער הזה, לרגע אחד, פקח את העיניים, והוא ראה, לנו, שלנו גדול משלהם, יש לנו מסביבנו יותר הרבה מלאכים, ממה שיש להם שם החיילים. רק מה? אנחנו לא רואים את זה, זה צריך לחפור, תחפרו את הארץ. אז אם כן רבותיי, בואו נסכם את הקטע, את החלק הראשון, החלק השני הוא הרבה יותר דרמטי, המרגלים, היה להם שני דברים. שלושה, סליחה. לרגל, ברגל, תבדוק, מתחת השטח, לראות סודות. סודות אי אפשר לראות, סודות מסווים. בשביל זה אתה צריך ללכת לאט, להתבונן ולהסתכל. דבר נוסף, גם ללכת ישר, לטור, ישר. זה בשביל לראות איפה לשים את הנשים, את הילדים, איפה... הרי מגיעים פה עם 2 מיליון אנשים, הם מגיעים, זה לא מגיעים 3 אנשים רק עם התרמילים על הגב, מגיעים מ3 מיליון אנשים, צריך שטחים רחבים לעשות שם אוהלים, היה להם לכולם, היו שם גם חמורים וכבשים ועיזים ופרות, ואני לא יודע מה עוד היה להם שם. בקיצור, זה ללכת ישר, תראו איפה המקומות הפתוחים, החשופים, הגדולים והטובים, וחוץ מזה צריך לחפור, לדעת איך עושים אחד ועוד אחד, האחד ועוד אחד הזה הוא המפתח למה שאחר כך כלב אומר, לחמנו הם, שר צילם, השם איתנו, השם לא איתם, מה אתם פוחדים? רבותיי, 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 פה מגיע הקטע הכואב, המרגלים מגיעים ומתחילים לבכות, הארץ על הפנים, איזה עם חזק, מי יכול לכבוש, מי יכול לעשות, והעם, ועם ישראל, נגררו לפרופוגנדה השלילית הזאת, וגם הם התחילו לבכות. כלב כועס עליהם, ויהס, משתיק, הס. ויהס כלב, מה קרה לכם? אתם לא נורמליים. והוא צועק להם, תקשיב, הוא אומר, את כל מה שהם ראו גם אני ראיתי. והוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, טובה הארץ מאוד מאוד. אין בתורה מילים מיותרות. טובה הארץ מאוד מאוד. הוא אמר עוד, אם חפץ השם להרוג אותנו, לא היה מוציא אותנו ממצרים, לא היה קורא לנו את הים. לא חשוב, זה אתם תראו, תשמעו כבר מחר בבית הכנסת את כל הטיעונים של כלב, טיעונים גדולים, חזקים, משכנעים. אנחנו אוחזים בשלב של לחפור את הארץ, נכון, לחפור לעומק. אז אבא וניקח קרדום, לא קרדום, קלשון, משהו שחופרים איתו. קרדום זה גרזן שבוקעים בו עצים. ועל זה אומרים חזל, אל תעשה את התורה, קרדום לחפור בה. כי אם קרדום לא חופרים, אז אתה לא חופר עם הכלי הנכון. אוקיי, בואו ניקח את הכלי הנכון ונחפור. כלב אומר, טובה הארץ מאוד מאוד. סליחה כלב, אתה היית בארץ אחרת מה שהם היו? לא. אתה ראית דברים אחרים ממה שהם ראו? לא. אז מה קורה כאן? תבדוק, מי משקר כאן? הם לא משקרים, הם אומרים את האמת, הנה תראה את הענבים, תראה את התאנים, תראה את הזה, עם גדול. כלב אומר, ראיתי הכל מה שהם ראו, מה, אין לי עיניים, גם אני ראיתי. אבל מה? טובה הארץ. זה גם הם אמרו, הם מסכימים שהיא טובה. הם אמרו, אפס כי אז פריה, נכון שהיא טובה. רבותיי, כשהתורה אומרת שהארץ היא טובה, הכוונה שהיא קצת טובה, בערך, לא. הכוונה שהיא טובה, טובה לגמרי. התורה לא צריכה לכתוב לגמרי. למשל, נתן דוגמה. כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. יש סיפור שהבס הלוי שלח פעם את רב חיים, את הבן שלו, כשהוא היה לפני בר מצווה, נער בן 10, בן 11, במוצאי שבת, הוא ראה שבשבת נגמר היין, מוצאי שבת צריך לעשות הבדלה, אז הוא נתן לו שם שטר של איזה רובל, 5 רובל, נגיד בעברית שלנו 20 שקלים, ממול היה שם איזה חנות של איזה גוי, לך תקנה אצלו עכשיו בקבוק בירה, על בירה גם אפשר לעשות הבדלה. מוצאי שבת, חנויות של היהודים סגורות, אין יין. תקנה בקבוק בירה. ורב חיים יוצא מהדלת, הבסלבי רודף אחריו. הלו, הלו, רגע, רגע, רגע. תלך לאט בנחת ותחזור בנחת. טוב, הוא הלך בנחת וחזר בנחת. ואחר כך רבי סלוי הסביר לבני הבית, לאשתו, לילדים היותר גדולים, לא יודע למי הוא אמר ככה. רב חיימקה הזה שלי הוא צדיק נורא גדול. אם אני אמרתי לו ללכת, והוא הרי יודע שעכשיו הוא מקיים מצוות כיבוד אב ואם, אז הוא לא ילך, הוא ירוץ, הוא יטוס, הוא יקפוץ את כל המדרגות בריצה אחת. ירוץ, לקיים מצוות כיבוד אב ואם. רציתי שהוא ילך נורמלי. אז הייתי צריך להגיד לו, לך נורמלי. למה? כי אם כתוב בתורה לכבד את האמא ואת האבא, אז זה נקרא לכבד לגמרי, 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 לגמרי. הכי לגמרי שבעולם, צריך להגיד את המילה לגמרי 300 פעמים, אולי 4,000. הכי לגמרי. נכון, לא צריך שיהיה כתוב כבד את אביך ואת אמך מאוד. מספיק שיהיה כתוב כבד את אביך ואת אמך, וכולם מבינים שהכוונה כבד את אביך ואת אמך מאוד, או כמו שאמרתי מקודם, לגמרי. וודאי שלא צריך שיהיה כתוב כבד את אביך ואת אמך מאוד מאוד, כי אם היה כתוב כבד את אביך ואת אמך מאוד מאוד, זאת אומרת, שאם רק כתוב כבד את אביך ואת אמך, אז נקרא אל תרביץ לו. אל זלזל בו בפרסיה. לא. לכבד את אביך זה נקרא לגמרי. אותו דבר למשל, כתוב בתורה שמור את יום השבת. האם צריכים לשמור קצת, בערך, פחות או יותר? לא. צריך לשמור לגמרי. סליחה, אבל לא כתוב שמור את יום השבת מאוד. לא כתוב שמור את יום השבת מאוד מאוד. לא מה שיהיה כתוב מאוד מאוד. שמור את יום השבת זה שמור את יום השבת. מה שאני אומר, בדיוק לזה אני מתכוון. נכון? עד כאן ברור? עכשיו יש לי שאלה על כלב. המרגלים אומרים שהארץ היא טובה. מגיע כלב, אומר, מה פתאום? הארץ היא טובה? הארץ היא טובה מאוד. מה? הארץ היא טובה מאוד? מה פתאום? הארץ היא טובה מאוד מאוד. סליחה. זה שפה, שיחה של אנשים שמבינים מה הם אומרים? תקשיבו, באים המרגלים ואומרים, טובה הארץ. מגיע כלב, שתקו, רשעים! מה אתם מקשקשים? הארץ היא טובה מאוד מאוד. מה זה? מבינים את השפה? כן, עכשיו התחלנו להבין. כלב אומר, מה שאתם רואים זה לא מה שבאמת. באמת זה מתחת השטח, לחפור. יש טובה הארץ, זה מה שאתם רואים, זה תהנים וענבים ועם גדול ועם חזק, זה טובה הארץ. עכשיו זה טובה הארץ ניו יורק, זה טובה הארץ שוויץ, זה טובה כל הארצות שבעולם, הטובות, הארצות המבורכות אני מתכוון. גם הארצות של הגויים, של 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 עמלק, של של אדום. הוא אומר, משמני הארץ יהיה מושבך, מטל השמיים, בקיצור, יהיה לך שפע, יהיה לך ארץ טובה. מגיע כלב ואומר, ארץ ישראל זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ארץ ישראל היא לא טובה, היא טובה מאוד. היא לא טובה מאוד, היא טובה מאוד מאוד. כלומר, חוץ ממה שאנחנו יודעים על ארץ ישראל, יש לה עוד שתי קומות. קומה אחת למטה וקומה אחת למעלה. קומה אחת למטה זה נקרא תחפור מתחת פני השטח מה שאתה לא רואה, מה שאתה לא מבין. קומה אחת למעלה זה העתיד, מה שעוד לא יצא אל הפועל, התוכניות. חוץ מזה יש גם את הרמה השלישית, זה הרמה הרוחנית, הקדושה, זה לא קשור כאן לעכשיו. זה ארץ הקודש. בכל אופן, זה מה שכלב אומר. לא מה שאתם רואים, זה מה שנמצא, לא מה שעל פני השטח, זה מה שתחת פני השטח, ולא מה שעל פני השטח, זה מה שעתיד להיות מחר או מחרתיים. דברים משתנים מהר, מהר מאוד. למשל, אתן דוגמה כמה דברים מהר משתנים. אומרים חזל, אם יאמר לך על ירושלים ועל קיסריה, קיסריה זה האנטיתזה של ירושלים, זה, אז זה היה הבסיס הימי, הבסיס הצבאי של הרומאים. רומא זה ההפך, זה יעקב ועשיו, המלאה החרבה, כשזה מלא זה חרב, כשזה מלא זה חרב, אחד תמיד על חשבון השני, כאשר תריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. שני גויים בביטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צדיק, ורב יעבוד צעיר. בקיצור, זה נקרא ירושלים וקיסריה. קיסריה זה המעוז של הרומאים, של התרבות ההליניסטית, ההליניסטית של, 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 של הכפירה, של, של, של כל מה שהיום בעולם, היום הוא נקרא לזה אמריקה, אירופה, מודרניזציה. ירושלים וקיסריה. אם יאמר לך אדם חרבו שתיהם, אל תאמן. נבנו שתיהן, אל תאמן. חזל הגמרא מסכת מגילה דף וב. חרבה ירושלים ונבנתה קיסריה, תאמן. חרבה קיסריה ונבנתה ירושלים, תאמן. שנאמר המלאה החרבה. כשמלאה זו, חרבה זו. רבותיי, אני לא מבין. מה פירוש אל תאמן וכן תאמן? לך תבדוק. תראה ירושלים, גשר המיתרים, רמזורים, מכוניות, בונים, גשרים למעלה, למטה, גורדי שחקים. לך לקיסריה ותראה גם שם, אוניות, נוסעות, יוצאות, איך קוראים לו שם, הורדוס בנה שם ארמון באמצע המים, באמצע הים. איזה גוגו, הכל שם חוגג, הכל שם רץ, רעש, משתלל. או להפך, שניהם חרבות, גם כאלה תקופות היו בהיסטוריה. אז מה הפירוש תאמין ולא תאמין? תראה בעיניים. זה מה שיהושע אומר, לא, כלב, סליחה, כלב אומר, אין כזה דבר תראה בעיניים, יש גם מאוד ויש מאוד מאוד. בעיניים אתה לא רואה מה יש תחת פני השטח. גם אם ירושלים נראית חרבה, אם תחת פני השטח יש כל מיני כוחות מלכדים, כוחות מעודדים, כוחות מחזקים, יום יבוא ויתיבנה. זה מה שאמר הרבי מקלויזנבורג לשרידים, כשהוא אסף אותם ממחנות ההשמדה, הוא הצליח לאסוף כמה שרידים, אכולי צער, צללי אנוש ממש. והוא אמר להם, מהרגע מסתכלים קדימה. אולי ניתן לכם דוגמה אחת מה הוא אמר. כשהתפללו שחרית, הוא אסף אותם לתפילת שחרית, אז הוא אומר להם, אחרי 18, עכשיו צריך, אחרי תפילת עמידה, צריך לעשות וידוי, נכון? אשמנו, בגדנו, גזלנו, וידוי שעושים כל יום. לפני שהחזן התחיל וידוי, הרבי דפק על השולחן. והוא אומר, רבותיי, כך אומר לצללים האלה שרק שלשום הצבא האמריקאי שחרר אותם. אין להם בגדים, אין להם כלום, רעבים, מאורעות. דופק על השולחן. והוא אומר, רבותיי, אשמנו? אנחנו? כל העמים מסביב אשמו במה שקורה לנו. אנחנו נגיד, בגדנו? אנחנו בגדנו? ריבונו של עולם, שמרנו בציפורניים שלנו. גזלנו? גזלו אותנו, לקחו לנו, לא היה לנו כלום, לא אשמנו, לא בגדנו, לא גזלנו. רבותיי, אז על מה נגיד וידוי? ככה שואל אותם. על מה נגיד וידוי? על מה שכל הלם מסביב שיתוודו, אנחנו נתוודה? הוא ממשיך עליו, אומר, כן. היו רגעים שכבר התייאשנו מהחיים? שמה, שלשום, שנה שעברה, לפני חצי שנה, היו רגעים שכבר התייאשנו, לא רצינו לחיות? על זה אנחנו צריכים להתוודות. אנחנו על זה צריכים לבקש סליחה. על רגעים שהתייאשנו. אין להתייאש. עם הפנים קדימה. הרבי מקלויזנבורג ראה את כל המדינה שאתם רואים פה עכשיו, כשהוא ראה כמה צללי אנוש מסכנים כאלה עם כותונות פסים רזים, כל אחד שוקל פחות מ-30 קילו. הוא ראה את זה. למה? יש איזשהו כוח רצון לבנות. וכן להפך, אפשר ללכת לקיסריה, לרומא, ולראות שם הכל חוגג, הכל גדול, הכל יפה, אבל מתחת פני השטח יש כל מיני תולעים שמחרסמות. רוע, כוחות, חבורות של נוער שליליות, רדיפה אחרי הנאות, רדיפה אחרי, לא יודע, כל כך הרבה דוגמאות שמתחת פני השטח רוחשות ותוססות, ופח, פתאום הכל משפריץ החוצה, הכל מתיז החוצה על הפנים. כלומר, לא מה שאנחנו רואים זה מה שבאמת. רואים זה משהו אחד ובאמת זה משהו אחר. אומר, כלב טובה הארץ מאוד מאוד. אבל רבותיי, העם בכה. לא, רצו לרגום אותו באבנים. המצב לא היה טוב. איך זה נגמר? קצת ארוך, אבל אנחנו נצטרך לקצר ולהגיע עד סוף הפרשה. ממש עד הסוף, נדלג הרבה 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 דפים, יש באמצע קורבנות, עניינים, הקדוש ברוך הוא מועדד אותנו, זה בסדר, או תבואו לארץ ישראל, תביאו קורבנות תודה ושלמים וזבחים, הכל יהיה מצוין, אבל לקראת הסוף, פתאום, מגיע פרשה, לכאורה, רגע, אבל רק לכאורה, אין לה קשר. וידבר השם אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. על כפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית. הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית. וראיתם אותו וזכרתם, מה קורה כאן? ציצית, נכון, מצווה גדולה, מצווה חביבה, מצווה יקרה. הנה עכשיו ברגע הזה שאני מדבר איתכם, אין לפה, לא מצלמים אותי, אני מחזיק את הציציות ואני נשקתי. הנה, יפה, חביבה נהדרת המצווה, אבל היא מחוברת לנושאים שכאן, לכל הדרמה של מרכז הפרשה? מסתבר שכן. כדי לדעת איך היא מחוברת, בקצר צרה, אני רוצה עוד להקדים הקדמה נורא קטנה. יש כזה דבר בעולם שקוראים לו שעטנז. אסור ללבוש צמר ופשטים יחדיו. אתה רוצה ללבוש בגד צמר? בבקשה, נחמד, יפה וטוב, יש חליפות צמר אפילו לקיץ. תתפלו לשמוע, כשאני הייתי ילד, הייתי בטוח שצמר שייך לחורף. לא, לא, לא. יודעים לעשות היום צמר דקיק, נחמד וטוב. חליפת צמר, גרבה צמר. לא, 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 לא לחורף, לקיץ, כן, כן. בקיצור, כל מה שאתה רוצה מצוין. היום יש עוד כל מיני סינתטיים ועניינים וזה, אבל פעם מה שהיה בשוק זה או צמר או פשטן. פשטן הוא חזק, הוא טוב, הוא סופג זהה, יש לו את המעלות שלו. אתה רוצה דווקא בגדי פשטן? נגיד שכמו כותנה של היום, אבל לא, פשטן זה היה. בבקשה לבריאות. אתה רוצה לערבב אותם ביחד? צמר ופשטים יחדיו? לא, 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 הגזמת, הגזמת. מה הבעיה? למה לא? להרבב בלפפון עם עגבנייה בצלחת אפשר, כן? כן. קוקטייל, לעשות קפה שחור, חלב לבן, סוכר מתוק, להרבב אותם ביחד עם מים חמים וחלב קר. הכל תערבב. אבל צמר ופשטים, חס ושלום. מה קרה, מה קרה? למה לא? אז ההסבר שכולם מסבירים והוא נכון, אבל אני רוצה להגיע לשלב יותר מאוחר, מוקדם, יותר הלאה. ההסבר שכולם אומרים זה... קין והבל הביאו שני סוגים של קורבנות. זה לא, הם לא הביאו שני קורבנות, אלא שני סוגים. קין הביא מפרי האדמה, והבל, קין הביא מפרי האדמה, והבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן. קין הלך על הצומח, והבל הלך על החי. זה שתי חזיתות שונות לחלוטין. העולם בנוי מדומם, צומח, חי, ויש גם מדבר, נשמה, יותר מעלים, אבל בואו לרגע אחד נעזוב את המדבר. דומם, חי וצומח. אנחנו כולנו, הצמחים והחיות ובני האדם, חוץ מזה שאנחנו גם צומחים, אוכלים עשבים וצומחים וגדלים, וחוץ מזה שאנחנו גם חי, וחוץ מזה שאנחנו גם אולי מדבר, אנחנו גם דומם, ככה זה התחיל. ככה זה התחיל רבותיי, וככה זה נגמר. מישהו ציני פעם אמר שאנחנו דומם בחופשה. למה? לפני שנולדנו, היינו דומם. לא היינו, דומם, חול. אחרי 120 בעזרת השם, בבריאות ובנחת, עד 120 שוב נהיה דומם. אז מה קרה באמצע? לדומם הזה יש חופשה. קצת נותנים לו לנוע, במשך כל ההיסטוריה הארוכה של אלפי 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 שנים שהיינו דומם ושנהיה דומם, יש לדומם הזה חופשה. אוקיי, בכל אופן, דומם זה מכנה משותף של כולם. עכשיו יש חי, סליחה, יש קודם כל צומח, ויש חי, ויש מדבר, זה שליש, העולם מחולק לשלוש, כמו שכתוב בחזל, שבאדם יש שלושה שותפים, האביב, אמו והקדוש ברוך הוא. זה באיזשהו מקום קצת הדומם, החי והצומח. הדומם, הצומח והחי. אבל אוקיי, זה נושא ארוך, לא, 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 לא להרגע. בכל אופן, שלושה שותפים. אז אתה רוצה ללכת עם החי, לך, אתה רוצה ללכת עם הדומם, לך, אל תערבב. למה? כי אם אתה מערבב, אתה למשל לובש בגד, שיש בו גם חי וגם צומח, אז הם שני שליש ממך. אתה רק שליש והם שני שליש. מה הבעיה להיות שליש והם שני שליש? או נדע מה הבעיה אם נבין מה התפקיד של הבגד. התפקיד של הבגד הוא לסלק מבוכה. כמו שאמרנו שהמרגלים באו לראות את ערוות הארץ, את המקום המכוסה. כלומר, אנחנו צריכים עכשיו בגדים בשביל להיות מכוסים, להיות, שלא יהיה לנו מבוכה, להיות מכוסים, זה נחמד לנו, טוב לנו. אז שליש ממני המדבר נמצא או מתחת הצומח הפשטן, או מתחת החי הצמר. ואני השליש, ואני החלק האחר. כששניים משתלטים עליי, אז הם יותר גדולים מהמבוכה שלי. יפה, זה נושא ארוך, אני לא יכול להרחיב עליו, אולי בעזרת השם כשנגיע פעם לשעטנז, כי אני רוצה להגיע אל השלב הפואנטה הסופי. המשנה, הגמרא הראשונה, ראשונה במסכת יבמות. מניין שעשה דויכה לא יסעשה? נו, אתם זוכרים? מזה שכתוב בתורה גדילים תעשה, לא תלבש שעטנז, גדילים תעשה לך. נכון שאסור ללבוש צמר ופשטן ביחד, אבל אם יש לי בגד מפשטן וחוטים מצמר, מותר לי לקשור את החוטים של הצמר על הבגד מהפשטן או אסור לי? בטח שאסור, זה שעטנז. הלו, 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 אל תגיד כזה בטח, מותר. למה מותר? כי זה שעטנז בציצית, כליים בציצית מותר. למה? כי ברגע שאני לוקח את הבגד כמזכרת אבון, ואני רוצה לזכור שהוא מזכרת אבון, החי והצומח לא ישתלט עליי, אני ישתלט עליו. יפה. עכשיו בואו ניקח מכאן, נחזור בחזרה אל המרגלים. המרגלים לא היו בסדר, למה? כי לא נשכח אולי שהמרגלים לא היו הרבה זמן, אחר כך עברו עוד 40 שנה שהם היו במדבר, המרגלים לא היו הרבה זמן אחרי שבנו את המשכן. למשכן הכניסו את אהרון הכהן וכתוב בתורה ועשו לי בגדי קודש לכבוד ולתפארת. פתאום מאז שיש משכן בעם ישראל הבגדים שינו את המגמה. הבגד המקורי, הרעיון של המקורי של הבגד היה להיות מזכרת אבון. מאז שאדם הראשון גורש מגן עדן ערום ועשה לעצמו עלי תאנה, ואחר כך לאט לאט הוא שכלל את עלי תאנה, עשה לו כיסים, עשה לו חפתים, עשה לו קישוטים. הקישוטים האלה הם לא שליליים, להפך, בכך אנחנו מוכיחים לקדוש ברוך הוא שאנחנו הבנו את הרעיון. המגיד מדובנה אומר על זה משל, פעם היה שר של מלך, שר הצבא, שהוא עשה נורא הרבה דברים טובים למען המלך, כל הזמן, הוא הציל את, המלך בחירוף נפש, במלחמות של פנים מול פנים עם אויבים, חיי המלך היו, המלך היה חייב את החיים שלו לשר הצבא הזה 500 פעמים, אם לא 500 אז 15 לפחות. בכל אופן, והיא היום כמה אנשים בארמון החליטו שהמלך הוא כבר זקן, הוא כבר לא מתאים, הוא כבר פה שמה, הם רוצים לעשות הפיכה צבאית, והשר הזה השתתף איתם. כמובן שההפיכה הזו לא הצליחה, ואז בלי אומר ודברים המלך אומר מיד כל אלה שהיה להם יד בהפיכה, שזממו את ההפיכה, על חבל התליה. השר הזה, שר הצבא, שהוא היה נורא נורא נאמן למלך עד היום, הייתה לו ברירה, הוא רצה לעשות פיכה, אבל הוא ביקש דבר, תתלו אותי בלי החולצה, אני רוצה להתעלות עם בלי חולצה, בלי הבגדים. רוצה, רוצה, בקשה אחרונה, ידקו לו כבר את החבל על הצוואר, הורידו לו את החולצה, והמלך ראה את כל הצלקות שיש לו על הבטן ועל הגב מהמלחמות שהוא עשה. בשביל זה הוא רצה להוריד את החולצה. ברגע הראשון המלך כבש את העיניים לא להסתכל, אחר כך הוא אומר לעצמו, שקרן! תסתכל! תסתכל מה הוא עשה בשבילך. ואז המלך ציווה, תשחררו אותו. תשחררו אותו. אל תהרגו אותו. אני חייב לו את החיים שלי. אבל, הבן אדם הזה לא היה בסדר. הוא רצה, הוא בגד במלך. אז המלך נתן לו עונש. עכשיו מהיום ועלה אתה תלך עם קולר מברזל על הצוואר. מולכם, אתה לא תוכל להוריד אותו, לא אתה ולא הילדים שלך לנצח נצחים. כל הדורות, כולכם הולכים עם קולר, שתזכור שלא היית בסדר. בא השר הזה, והוא אמר, קולר בסדר, הוא התחיל לקשט את הקולר, שם לו חוטים, שם לו נצנצים, שם לו סרטים, שואל אותו, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, כדי לזכור שאני חייב להיות נאמן למלך. נכון שהקולר הזה הוא מזכרת אבון, אבל אני רוצה להשתמש בו כקרש קפיצה להיות ילד טוב, להיות אזרח טוב, להיות נאמן למלך. יפה. בגדי כהונה אמורים היו להיות הנציג של כולנו. יש לנו כהנים בבית המקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים, רבותיי, גם לא היו צריכים להתפלל, אתם יודעים, לא הלכו שלוש פעמים ביום להתפלל. זה עשו בבית המקדש גם בשבילנו. יש לנו נציגים שאמורים, אנחנו צריכים רק להיות עם הראש והעיניים לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה לעלות לשם, בפסח, שבועות וסוכות, לקבל שם מספיק, למלא את הבטריה בשביל אחר כך עוד חצי שנה לאהוב את השם ולהיות באורות. והנה באו המרגלים והוכיחו שזה לא כל כך עובד. בבית המקדש יש את אהרון הכהן עם הילדים שלו, ואנחנו בארץ ישראל מתחילים לחפש פגמים ומומים. אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לקשט את הבגדים, את המזכרת אבון הזאת ששלחנו אותה לבגדי תפארת לארון הכהן בבית המקדש, זה לא מספיק. כל אחד ואחד צריך איזה בגדי כהונה קטנים אצלו בדש הבגד. זו הציצית. הציצית באה להזכיר לנו שלפעמים אנחנו שוכחים, ובמקום לחפור את הארץ אנחנו עושים חפרה לבנה, בושה וחרפה. חרפה וחפרה זה אותן האותיות. אז את החרפה הזאת אנחנו מסירים כשאנחנו מדי פעם מרימים את העיניים לציצית. ודרך אגב, יש מעלה נורא גדולה שהציציות הן בחוץ. אתם יודעים למה? כי כשהציצית בחוץ, אז כשהולכים וכשזזים, אז הציצית מתנפנפת. יש לאדם, לכל אדם, גם לבעלי חיים יש את זה, יש תכונה נורא מעניינת. אם אני עכשיו ממוקד, למשל אני עכשיו מסתכל על הפתק שבו רשומים הנקודות שאני צריך, רשומות הנקודות שאני צריך לדבר עליהם, אז אני רואה את הפתק, אני לא רואה מה יש מסביב. אבל אם באיזשהו מקום מסביב משהו יזוז, נגיד פתאום כאן על הרצפה בצד ימין ילך עכבר, אני אראה אותו. למה? כי יש איזשהו תת מודע של, של, על, על אש קטנה כזה, ששומר מסביב, אולי זה מעט, לא יודע, זו תכונה כזאת של הישרדות אולי. כשמשהו זז, קולטים אותו אפילו שמסתכלים על משהו אחר. כשמשהו עומד, אז הוא עומד, אז הכל עומד מסביב, אז מתעלמים ממנו. כשאני הולך, תוך כדי הליכה, מדי פעם החוטית נותנת איזה, החוטים של הציצית נותנים איזה נפנוף קטן. איי! כלומר, יש לנו תזכורות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. תזכורות שמה? שלא לשכוח גם ברגעים של שכחה. אז אם כן, זו המטרה של הציצית, וזה מה שילמד אותנו שטובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ, זה גם המרגלים אמרו, בסדר, הם ראו. פירות יפים, אנשים חזקים, איזה גביר נחמד, הכל טוב, הכל היה בסדר. אבל לא, 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 בואו כאלה, לא, 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 זה טובה הארץ, בסדר, מאוד. למטה, מתחת, מה מסתתר? יש איזה זקן אחד שם, איזה איוב אחד, שאם הוא חי, אל תלכו למלחמה. למה אל תלכו למלחמה? אתם לא תנצחו. מה לא תנצחו? אין לו צבא, אין לו כיפת ברזל, אין לו כלום. נכון, הוא בעצמו כיפת ברזל. וגם עוד משהו מאוד, אחד מלמעלה, אתם לא יודעים מה יהיה מחר, מה נמצא מתחת פני השטח, מה עומד לפרוץ מחרתיים בעוד 5 דקות. כל הדברים האלה אומר כלב, אם ככה, השם איתנו, אין לנו מה לפחד, השם הוציא אותנו ממצרים, שר צילה מעליהם והם בעצמם פוחדים, אנחנו עם הפנים קדימה, הקדוש ברוך הוא תמיד 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 איתנו, שיהיה לכולנו לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד.